אנחנו עכשיו כבר בשבוע השני של פרק התורה לחיים, ומבחינת המהלך של הזמן קיץ הזה, אז זה, אנחנו ביחידה של ארבעה שבועות שבגדול היא החלק היחסית חושב משפטי של מסכת חולין בעיניי. וזה מתנות כהונה, שני הפרקים של מתנות כהונה, זרוע לחיים וראשית הגז. וצירפתי לזה גם את הדף וחצי, הדף פלוס הראשון של פרק שילוח הקן, שהוא פחות ביסודות מצוות שילוח הקן ויותר ביסודות של בעלות בהקדש בהקדש ובהדיות, בקדושת דמים וקדושת בדק בית וקדושת מזבח. אבל אתם שמים לב שהמבנה של הפרקים בחולין הוא החל מאותו ובנו, שהמשניות הפותחות הן במבנה מאוד קבוע. נכון, אז הדבר הראשון זה בקודשים ובחולין, בכל משנה. אז כל פרק פותח לנו באיזשהו דיון בענייני קודשים מהזווית שלו. אז בפרק שלו, כן, זה דיונים מאוד חשובים על בעלות. אז זה היחידה הזאת, ואפשר להגיד שהיא איזושהי נימה ששזורה לכל היחידה, לא כל היחידה הזאת, זה היחס בין חושם משפט ויורדיה. עד כמה אנחנו מדברים על יסודות של חושם משפט או של בעלות וזכויות ממוניות או של מצוות ואיסורים, ובוודאי שבמתנות כהונה זה נושא שעולה בצורה מאוד רחבה וגם היום עידון בשיעור. אז הכותרת של השיעור זה אנחנו עיקר מטרתנו לעסוק בסוגיית מזיק מתנות כהונה, אבל ייקח עוד הרבה זמן עד שנגיע אליה בשיעור. זאת אומרת, זה נעסוק בצורה רחבה בבעלות באופי הדין של מתנות כהונה, ואחרי זה במעמד הבעלות במתנות כהונה לפני שהן ניתנות לכהן, ומתוך זה גם נעסוק בסוגיית מזיק מתנות כהונה. שלחתי אתכם בדף בהתחלת הפרק לראש העיר של הפרשה, והוא נמצא פה במקור אחד בדף. הוא מתייחס לחובה של זרוע לחיים וקיבה, ולמיקום שלה בדברים פרק י"ח, בתוך אותם פרקים שהם לקראת הכניסה לארץ, ושאנחנו כבר במסגרת של קיר חק ממך המקום, ותר שחיטה, תר שחיטת חולין, בשר תאווה. אומר הרש"ר, יש כבר נידונו גם מתנות הכהונה ניתנות להם, זאת אומרת לכהנים בתורת נציגי המקדש ומשרתיו. אולם כל המתנות האלה, כגון ביקורים, תרומה, חלה, בכור, בשר חטאת ואשם, חזה ושוק, חרם וכו', יש להם צד משותף. כולן מתוארות כמתנות המוקדשות במישרין להשם ולמקדשו, ובעקיפין הן נמסרות לכהנים מאת השם, משום שהם משרתי מקדשו. כולן קודשים בעלי דרגה גבוהה או נמוכה של קדושה, ובמשמעות רחבה אפשר לומר על כולן שכהנים משולחן גבוה כזכו. עם הכניסה לארץ וביטול הריכוזיות התרחק העם מן המקדש, ושינוי זה גרר אחריו את היתר בשר תאווה. השפעת השינוי הזה הייתה ניכרת גם במעמד הכהנים. בשנות המסע במדבר הם יצרו את המעגל הפנימי מסביב למקדש, ושם היה מקומם. ואילו בארץ היה להם ללכת בעקבות העם המתרחק מן המקדש עם ביטול הריכוזיות, וכך התחילו לקיים את הצד השני של פעילותם ככהנים. הם יהיו נציגי התורה והורו את משפטיה בקרב חיי העם. התורה מניחה שרק מקצת הכהנים נוכחים תמיד במקום המרכז כדי לשרת במקדש, ואילו שאר הכהנים פזורים בארץ וגרים בקרב העם, ורק מזמן לזמן יעלו כדי לשרת במקדש. על יסוד מעמדם בחייהם ניתן להם עתה חלק ישיר מעל שולחן העם. חלק זה מגיע להם על פי משפט הכהנים, והוא כולל זרוע לחיים וקיבה הקוראים בהלכה מתנות. אין הכהנים זוכים בהם בתיווכו של המקדש, אלא זו מטרה ישירה מן העם אל הכהן. הבהמה שחלקים אלה ניתנים ממנה לכהן היא בהמת חולין, היא בשר תאווה, הוא הבשר שאכילתו הותרה רק עם ביטול הריכוזיות של עם. ומכאן שמתנות אלה נופייניות לתקופת ביטול הריכוזיות, והן מבטאות את מעמד הכהנים בקרב חיי העם המנותק מן המקדש מבחינה מקומית. עליהם להיות כהנים לחיי העם, בתורתם ובדוגבתם יכוונו את העם לתורה, למטרותיה ולדרכיה. כאשר העם נותן להם את המתנות האלה מעל שולחנו, הרי הוא מזהיר את עצמו ואותם על יהוד הכהנים בקרבו, כי הוא מוסר לכהן את מעשה ידיו, שזה הזרוע, את אמרי פיו, שזה הלחיים, ואת חיי הנאתו, שזה הקיבה. ובמסירה זו הרי דואג גם לפרנסת שולחנו של הכהן. מובן מלאף מכל אמור לשומן נכתבו ההלכות אלה רק בקובץ חוקים זה שנכתב לצורך הכניסה לארץ, שהרי חשיבות המתנות לראשית הגז מתגלה רק מעת המאורע הזה. טוב, הסבר, דברים נעים, והסבר אני חושב משכנע לדין של זרוע לחיים וקיבה. הוא מתייחס תוך הדברים שלו לביטוי משולחן גבוה כזכו. שולחן גבוה כזכו זה ביטוי שמופיע בש"ס, בכמה וכמה מקומות בש"ס, כמעט תמיד בהקשר של, לא משנה, יש איזה אחד יוצא דופן קצת, אבל בגדול כל המופעים בשס הם מתייחסים לבשר קודשים, ועל בשר קודשים נאמר שמשולחן גבוה כזכו. בוודאי לגבי חטאת העוף למשל, שזה חלק מהמופעים בחולין ובעוד מקומות, בחולין במנחות, לגבי קודשי קודשים, שזה שהכהנים מותרים באכילת קודשי קודשים, זה בתורת משולחן גבוה כזכו, הם ממש אוכלים על שולחנו של מקום. אבל גם בקודשים קלים, דהיינו בשלמים, אז גם בקודשים קלים, החזה והשוק שהכהנים מקבלים, הגמרא מתייחסת לזה כמשולחן גבוה כזכו, וגם די ברור באותן גמרות שזה לא רק החזה והשוק, אלא גם החלק של ישראל. דהיינו כל הבשר שלמים שניתן לאכילה, הוא בתורת משולחן גבוה כזכו. דוגמה יפה, הגמרא בביצה כ"א עמוד א' אומרת למה אסור לשלמים ביום טוב? הרי זה לכאורה מלאכת אוכל נפש, זה לכאורה מכשיר בשר לאכילת אדם. ואומרת הגמרא, לא, משולחן גבוה כזכו. מה זאת אומרת משולחן גבוה כזכו? שהפעולה של השחיטה היא חלק מהליך של הקרבה, שהיא מקריבה את הבהמה כולה, כולל הבשר שבה לגבוה. אחרי זה יש חידוש, יש הפתעה, שהגבוה, שהקדוש ברוך הוא נותן היתר אכילה מהבשר שלו, מהשולחן שלו, לכהנים בחזה ושוק ולמקריב בשאר הבשר. אבל הדבר הזה הוא חידוש, ואתה לא יכול לקרוא לזה לשחיטה מלאכת אוכל נפש, כי את השחיטה אתה לא עושה בשבילך, את השחיטה אתה עושה לשם גבוה, ולכן זה נקרא משולחן גבוה כזכו. אז זה ביטוי בשס שאומר שהנתינה שלך היא לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתי שהוא מחדש חידוש שהאדם יכול לאכול משולחנו, זה הביטוי משולחן גבוה כזכו. בשס הוא מופיע ביחס לבשר קודשים, קודשי קודשים וקודשים קלים. הרש"ר הירש משתמש בביטוי הזה גם ביחס לעוד מתנות כהונה, כמו תרומה למשל, אבל הוא מדגיש שזה לא נכון בזרוע לחיים וקיבה, שזרוע לחיים וקיבה זה כבר לא משולחן גבוה כזכו, אלא כיוון שזה מתנות שהן חולין לגמרי, אין שום קדושה, אנחנו בכלל לא מדברים על קדושה, ולכן זה גם לא נכון להגיד שהן ניתנות לקדוש ברוך הוא וממנו לכהן, אלא זה מתנה ישירה לעם, מעת העם אל הכהנים, בשביל להגשים את אותם ערכים שהוא מדבר עליהם בהרחבה ומסביר אותם יפה בפסקה הזאת. וכך הוא מנגד בין זרוע לחיים וקיבה, או בכיתור זלוק, לתרומה וקודשים, לכל המתנות הקדושות. אני אגיד כמה מילים על תרומה בהקשר הזה. אני אחזור, אז התחסתי לזה באחד השיעורים שנה שעברה גם, אז היינו ממוקדים בתרומה. עכשיו אני אגיד זה פה כי זה בכל זאת זה קצת ישלים את התמונה ויחדד את הנושאים שאנחנו מדברים עליהם. בש"ס לא כתוב משולחן גבוה כזכו על תרומה. יש חידוש ידוע ומאוד מעניין של התוספות ריד בקידושין במקור 2. התוספות ריד מתייחס לגמרא שאומרת שבתרומה אין שיעור, תרומה גדולה אין לה שיעור, חיטה אחת פותרת את כל הקרי. ואומר התוספות ריד שהגמרא הזאת היא חצי נכונה. זה נכון שחיטה אחת פותרת את כל הקרי, אבל אתה רק מקיים בה את מצוות הפרשה. תסתכלו בשתי שורות האחרונות של הקטע הראשון במקור 2, אבל אף על פי שמצוותו בכך, אם אינו רוצה לקיים מצווה זו, ותרם חיטה אחת מכל הקרי, נתקן ויצא מדי טבלו, אלא שלא קיים מצוות נתינה. תרומתו מדימן תרומה היא אף על פי שחזר מצווה. אומר התוספות ריד, אתה מבטל מצווה דאורייתא. אם אתה מפריש פחות משווה פרוטה, אתה מבטל מצווה דאורייתא. כי זה לא נקרא נתינה. לתת לו משהו שאין בו שיעור ממוני, אתה לא מקיים בזה את מצוות נתינה שיש לך. ויש שני עניינים נפרדים בתרומה, אומר התוספות ריד. יש עניין של... אתם יודעים מה, בואו נקרא כבר עכשיו, התוספות ריד הוא חידוש יחסית חריג בראשונים, אבל הוא כנראה מסתמך על גישה שהרמב"ן הביע אותה בהשגות לספר המצוות, אז נראה את זה כבר עכשיו מתוך הרמב"ן ונסביר מתוך זה גם את התוספות ריד. הרמב"ן יצא נגד הרמב"ם שלא מנה שתי מצוות בהפרשת תרומות ומעשרות. הרמב"ן אמר צריך למנות שתי מצוות, מצווה אחת שהיא מצוות הפרשה ומצווה אחרת שהיא מצוות נתינה. אומר הרמב"ן, נצטווינו בנתינת התרומה, ראשית גנך תירושך ויצחך תיתן לו, ונצטווינו תחילה בהרמתה. הנה נדבר שהוא התבלה מצווה להפריש תרומה גדולה ראשית תביעתנו. מפורש בתוספת, הולך להפריש תרומה ומעשרות, אומר השקט שם צוותיו להפריש תרומה ומעשרות. מימתי מברך עליהם משעה שמפרישן. ואילו היה מצווה עלינו הנתינה לכהן, מפסוק ראשית גנך ותירושך ויצחך תיתן לו, בלבד, לא היינו גזרים אלינו לברך בשעת הפרשה. ועוד שהרי הכהנים עצמם מפרישים תרומה ומעשרות, מברכים גם כן עליהם. ואילו לא היה במצווה אלא נתינה בלבד, היו הם פטורים מזה. הכהנים אין להם מצוות נתינה, הם כהנים, אבל כן יש להם מצוות הפרשה. אז אומר הרמב"ן, מכל זה מוכח שיש מצווה בהפרשה, ופשיטה שיש מצווה בנתינה. אז הרמב"ן אומר שיש לנו שתי מצוות נפרדות. מצווה אחת שהיא להפריש תרומה, וזה משהו שגם הכהנים שייכים בו, ומצווה אחרת שהיא נתינה לכהן. וזה נראה מאוד ברור שהמצוות האלה יהיה להם שני... הם לטובת, במרכאות, שני גורמים שונים מאוד. שמצוות הנתינה לטובת מי היא? מה? מצוות הנתינה היא מצווה לטובת הכהנים, והכהנים לא חייבים בה במצוות הנתינה. מצוות ההפרשה, במרכאות כפולות ומכופלות, לטובת מי היא? מה? האדם עצמו, כל המצוות הם לטובת האדם עצמו, אבל כביכול זה לקדוש ברוך הוא, זה כביכול הנתינה לקדוש ברוך הוא. הנתינה היא לגבוה, יש עניין להפריש מהתרומה שלך לגבוה, לתת את הראשית קודם כל להשם, ולכן גם כהנים חייבים בהפרשה. אבל יש שלב שני שבו השם רוצה שהמתנות האלה ילכו לכהנים, וזה מצווה שרק הישראל שייכים בה והכהנים לא. אומר התוספות ריב, מי שמפריש כלשהו, אז הוא מקיים בזה את מצוות הפרשה, כי מצוות הפרשה באמת אין לה גדר ממוני. אבל הוא לא מקיים בזה את מצוות נתינה, הוא מפספס בזה את מצוות נתינה, הוא כבר לא יוכל לקיים את מצוות נתינה. זאת אומרת, גם אם הוא עכשיו ייתן מתנה יפה, אבל זה כבר לא יהיה תרומה. אז לכן אומר התוספות ריב, שהמצווה של נתינה יש לה גדר ממוני של שווה פרוטה, המצווה של הפרשה היא לא מצווה ממונית ואין לה גדר ממוני. ולכן יש לנו שני עניינים שונים בתרומה. הרמב"ן יצא נגד הרמב"ם. למה הרמב"ם לא מנה מצווה אחת? ואומר הרמב"ן, הנה אני אוכיח לך באותות ובמופתים שיש מצווה בעצם ההפרשה, ולא שרק הנתינה זה המצווה. אבל הרבה אחרונים העירו שהרמב"ן מתפרץ בדלת פתוחה, כי זה נכון שהרמב"ם מנה רק מצווה אחת, אבל די ברור שהמצווה האחת הזאת שהרמב"ם מנה, זה לא כפי שהרמב"ן לכאורה הבין בדבריו שזה מצוות נתינה, אלא אדרבה, רק מצוות הפרשה. וככה הלשון של הרמב״ם בספר המצוות, לפחות לגבי תרומה, יכול להיות שיש הבדלים בתרומה למעשר, אבל לפחות לגבי תרומה, הרמב״ם מנה דווקא את מצוות הפרשה. והבאתי פה קטע של הקינת סופרים, אחד המפרשים על ספר המצוות, הוא אומר, ותמהני מרמב״ן זל שטרח להביא ראיות שגם ההפרשה מצווה היא, כאילו לא יודע בזה הרב זל, ואילו דמסתפין אב אמינא דעיקר המצווה במתנות כהונה היא הפרשה לבד, שהחיוב לקנם לכהן אינו אלא כמו הנפקד, שהוא חייב להשיב הפיקדון לבעלים. אומר הקינת סופרים, אין מצוות נתינה כי אין לך, כי אתה בכלל לא עושה בזה שום דבר, זה כבר לא שלך. אתה שייך לכהנים משעת ההפרשה, ואתה מחזיר פיקדון לבעליו. אז זה מצוות השבת פיקדון, אין מצווה כזאת. זה החובה לשית פיקדון. וזה כל מה שאתה עושה בדבר הזה. אתה לא מחדש שום דבר, ולא שייך להגיד שיש מצווה עליך. והנתינה לכהן אינה מעין מצוות ההפרשה, אלא מכיוון דמשולחן גבוה כזכו, הרן בתורת פיקדון מיד אחרי הפרשתן עד שיחלקום לכהנים. אומר הרמב"ן, קנת סופרים, אתה מפריש, באמת כפי שאמרנו, אתה מפריש לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מזכה לכהנים, והוא כבר זיקה לכהנים. הוא זיקה לכהנים מתי? בשעת ההפרשה. והפרשת אליו ומיד הוא זיקה לכהנים. ומשעה שזיקה לכהנים, אז משעה שהקדוש ברוך הוא זיקה לכהנים, זה שייך לכהנים, ולך יש רק עניין של להשיב פיקדון לבעליו. הוא מביא לזה כל מיני הוכחות לגישה שלו. אחת מהן זה הרמב״ם ששמתי פה בפסקה האחרונה בעמוד הראשון, שהרמב״ם כותב, אין ישראל חייבים להיטפל בתרומה ולהביאה מן הגורן לעיר מן בדבר ליישוב. זה מהסוגיות שלנו. אלא כהנים יוצאים לגרנות וישראל נותנים להם חלקן שם, ואם לא יצאו הרי זה מפריש ומניחה בגורן. זאת אומרת, אין לישראל חובה לתרוח בנתינה לכהן, אלא הוא צריך לאפשר לכהן לקחת את זה. אבל התרחה והטרחה והמאמץ שקשור בלהעביר את זה לכהן, זה מוטל על הכהן, זה לא מוטל על ישראל. ככה לכאורה יצא מהרמב"ם, וזה הוכחה שהקינת סופרים מביא לשיטתו. זה קצת מוגזם, כי אנחנו כן רואים מהסוגיות שיש עניין, יש גדרים של נתינה, וכן יש איזושהי מצווה לתת. ואומר את הגמרא בבבא מציע, שלכן המציע י"א, שלכן אי אפשר לתת את זה באגב וחליפין, בלה שצריך מעשה של נתינה. יש דינים של מעשה נתינה, אי אפשר לגמרי למחוק את הנתינה מהתמונה, אבל ודאי לצמצם את המשקל שלה ולראות את זה כאיזשהו פרט בתוך דיני המצווה, אז זה ייתכן שכן. תראו גם עוד רמב״ם במקור 3, זה הלכה שתעסיק אותנו עוד בהמשך שיעור. אומר הרמב״ם, פרתו של ישראל שילדה בכור. אז הבכור הזה זה הלכה שמתייחסת לשתי מתנות כהונה שונות, בכור ותרומה. ההלכה הזאת נמצאת בהלכות תרומות. הבכור הוא שייך לכהנים, נגיד בכור באלמום. אז הבכור שייך לכהנים, ותרומה צריך לתת אותה לכהן. אומר הרמב"ם, פרתו של ישראל שילדה בכור, מאכילות תרומה, שהבכור לכהנים. מכיוון שהבכור הזה שייך לכהנים, אז לכן מותר לי להכיל את התרומה שיש לי. כי אני מאכיל את זה לבהמה של כהנים. אז מותר לי להכיל את הבכור הזה, תרומה. פיליפ לא, אם כל מיני, זאת אומרת, נחזור לזה בהמשך השיר מאוד סיבות, אבל כרגע אני מביא את זה בהקשר מסוים ש... זאת אומרת, כרגע אני מתחס לנקודה מסוימת מתוך ההלכה הזאת. אני צריך לתת את התרומה לכהנים. עכשיו, אני נותן אותה לאיזשהו כהן פה? יש איזה כהן שזכה בה? השור הזה לא יודע לעשות מעשה קניין, כמה שידוע לי. הוא לא יודע לזכות בתרומה. אבל התרומה הגיעה ליעדה, היא אכילה בהמה של שבט הכהנים. אז מכיוון שהיא אכילה בהמה של שבט הכהנים, אז זה בסדר. אתה לא מבטל בזה את מצוות, זה לא נקרא ביטול של מצוות הנתינה, מותר לך להכיל את התרומה. אז זה לכאורה גם מחזק את ההפכה של צד הנתינה, מצד, אולי מצד זה שזה כבר שייך לכהנים, אבל זה, על הגדרים המדויקים של זה נדבר יותר בהמשך. עכשיו, ברור שהביטוי הזה, השבת פיקדון לבעליו, הוא ודאי ביטוי מוקצן. אנחנו, ודאי שיש איזשהו חידוש קנייני כשאני נותן תרומה לכהן. איזה חידוש קנייני בטוח יש כשאני נותן תרומה לכהן? מה? הכהן הזה לא היה בעלים, הוא הפך מלא בעלים לבעלים. הכהן הפרטי הזה בוודאי לא היה בעלים של התרומה. והפכתי אדם שאין לו בעלות פרטית על התרומה הזאת, לאדם שיש לו בעלות פרטית. זאת אומרת, ודאי שיצרתי פה בעלות פרטית חדשה שלא הייתה קודם. זה אין ספק. וזה מהלך משמעותי. זה לא סתם, כשאני משית פיקדון לבעליו, אז לא חידשתי בעלות חדשה. ופה ודאי שהתחדשה בעלות חדשה. נוצרה בעלות פרטית איפה שקודם לא היה. אז ודאי שיש איזשהו חידוש בנתינה לכהן. אבל יכול להיות שהחידוש הזה נשען על בעלות כללית של השבט, שעכשיו הפכה להיות מבעלות כללית לבעלות פרטי. זה דבר שהוא ייתכן. למה אני אומר? כי יש רב שלום זלמן בפירוש שלו על הרמב״ם בהלכות תרומות, במעדן הארץ, אז הוא מתייחס לרמב״ן, והוא אומר למה הרמב״ן כן אומר שיש מצווה של מתה? ואומר, הרמב"ן כנראה חולק על כל מה שאמרנו, והרמב"ן חושב שהבעלות היא לגמרי של ישראל. הבעלות בתרומה היא של ישראל, ורק יש לו מצווה לתת את זה לכהנים. אבל זה לא, זה בוודאי לא הכרחי ברמב"ן, כי בשביל להגיד שיש מצוות נתינה, כפי שאני אומר, אתה ודאי מחדש דברים, אתה ודאי מחדש דברים בקניין. זאת אומרת, יכול להיות שאתה לא בעלים, אבל לך יש את הכוח להפוך אותו לבעלים, להפוך אותו לבעלים פרטי. אז מכיוון שיש לך את הכוח, אז התורה ציוותה עליך לעשות את הדבר הזה. לא, אין סיבה להניח שאתה היית בעלים לפני זה. אתה ודאי עושה פה איזשהו חידוש קנייני משמעותי. טוב, עוד שתי נקודות בהקשר הזה. אחת, איפה זה? רמב״ם, תראו עוד רמב״ם במקור 4. מהרמב״ם זה רמב״ם בהלכות עיר הנידחת. ושרפתה מצוות עשה, שנאמר ושרפת באש את כל העיר ואת כל שללה. התרומות שבתוכה, תרומות שבתוך עיר הנידחת, אם הגיעו ליד כהן, ירקבו מפני שהם נכסיו. הכלל הוא שבעיר הנידחת שורפים נכסי אדם ולא שורפים נכסי שמיים. אז אומר הרמב״ם, תרומות שבתוכה, אם הגיעו ליד כהן, ירקבו מפני שהם נכסיו. ואם עדיין הם ביד ישראל, ינתנו לכהן של מדינה אחרת, מפני שהם נכסי שמיים וקדושתן קדושת הגוף. זה הרמב״ם ש... טוב, אני לא נכנס עכשיו לפלונטר הזה. גם התרומה שביד כהן, אז היא לא תסרף, היא תרכב. אבל בכל אופן, כן חל עליה חובת ההשמדה והאיסור. וזה מפני שהתרומה אחרי הנתינה לכהן הפכה להיות נכסי הדיות לגמרי. ובתור נכסי הדיות, למרות שהיא קדושה בקדושת תרומה, אבל היא נכסי הדיות. ומשעה שהיא נכסי הדיות, אז חל עליה דין של עיר הנידחת. אבל תרומה שביד ישראל, אומר הרמב״ם, שעליה יש גדר של נכסי שמיים, ולכן איתו עבר לעיר אחרת. וזה אומר שיש לנו שינוי מאוד משמעותי שמתרחש במעמד של ה... זאת אומרת, בניגוד לטענה הקו הקיצוני של הקנאת סופרים, אם ניקח את זה, אם נלך איתו עד הסוף, אנחנו כן רואים שיש איזשהו שינוי די משמעותי שיש במעמד של התרומה לפני הנתינה ואחרי הנתינה. זאת אומרת, לפני הנתינה זה נחשב חפצי שמיים. ושזה משתלב למה שאמרנו, שההפרשה נותנת את זה לגבוה. ומשמע שרק הנתינה היא זו שהופכת את זה בצורה סופית לחלק הדיוט. עכשיו, אם נשלב, בואו ננסה לשלב את מקורות 3 ו-4. איזה סתירה היא לכאורה יש בין 3 ל-4?
איך אתה נותן מתנות שמיים לחור של... אם זה נותנות שמיים, אתה לא...
בסעיף 3 אבא אומר שמי הבעלים של הבכור? הכהנים. בסעיף 4 אומר שמי הבעלים של התרומה לפני נתינה?
שמיים.
אז או שיש חילוק בין בכור לבין תרומה, וזה בהחלט יכול להיות, אבל אז צריך להסביר, לא יודע, למה בכור זה נחשב לממון של הכהנים, ותרומה לפני נתינה זה נחשב לנכסי שמיים.
מדבר גם על התרומה במקור 3.
לא, מקור 3 לא עוסק, מקור 3 מתיר לי לתת לו תרומה, הוא לא מדבר על מי הבעלים של התרומה. תרומה אני יודע שצריך לתת אותה לכהנים. מקור 3 לא מגדיר לי מה הבעלות בתרומה.
אני חושבת שאולי שניהם שייכים לשמיים בעצם זה ש... אם שניהם שייכים לשמיים כרגע ונכנו בעתיד לכהן בעצם זה שאני מאכיל את הבכור ומשביח אותו בזאת חפץ אחר של שמיים, זה בסדר?
אתה אומר שהבכור לכהן זה לא... יכול להיות שכרגע זה לא מדויק להגיד שבבעלות של הכהנים, אבל מותר לתת תרומה למשהו שבסוף יגיע ליד הכהנים. אולי, יתפן.
אולי הם שניהם של שמיים ואז הוא יכול לתת אותם חבר שמיים.
זה שאלה דמות.
שמה?
שניהם של שמיים ו... בסופו של דבר שני מיועדים לכהן, אז אם אני אכיל אותו והוא ישביח או שזה יגיע כפירות לכהן, זה לא משנה.
אני גם חושב שיכול להיות יכול להיות שכשאתה מדבר על בעלות של השבט, על בעלות כללית כזאת של הכהנים, שזה לא בעלות פרטית, כפי שאמרנו, אז יכול להיות שבעלות כללית כזאת של השבט היא בעצם מייצגת את זה שהיא בבעלות של משרתי השם. אחרי זה, כשזה הופך להיות בבעלות של מוישה כהן, אז זה כבר נחשב בבעלות של בן אדם פרטי. זאת אומרת, זה נכון שהוא קיבל את זה כי הוא כהן, כי הוא משרתו של השם. אבל כשזה בבעלות של כלל שבט הכהנים, אז יכול להיות שזה נחשב למעין בעלות שמיים. וכשזה הופך אחרי זה לבעלות פרטית של אדם, אז זה כבר לא שייך לקרוא לזה נכסי שמיים. טוב, בסדר. כל זה דיברנו עכשיו על תרומה. אמר הרש"ר הירש, הביטוי משולחן גבוה כזך הוא באמת נכון בתרומה. הוא לא נכון בזרוע לחיים וכיבה. מי במפורש כן הזכיר משולחן גבוה כזך הוא גם ביחס לזרוע לחיים וכיבה? הר"ן?
הרמב"ן.
הרמב"ן? יש קטע של הרשב"א בשו"ת, במקור 5. שהפניתי אליו בדף, איך הוא מסתדר עם הרשב"א אצלנו בסוגיה. אומר הרשב"א, מקור 5, זו תשובה חשובה של הרשב"א, כבר יצא לנו כמה פעמים לצטט אותה, זו תשובה חשובה לברכות המצווה. למה יש מצוות שלא מברכים עליהן? והרשב"א שם מתמודד עם הרבה מצוות שאין עליהן ברכה, ושואל על כל אחת מהן למה אין לה ברכה. אז בין השאר הוא שואל למה אין ברכה למתנות כהונה, כולל זרוע לחיים וכיבה. שבאופן כללי על נתינה של מתנות כהונה אין מצווה. אומר הרשב"א, ומנהלן דמתנות כהונה אין מברכין עליו, משום דאמרינן דכהנים משולחן גבוה כזכו. וגבי דהו ממתנות כהונה, נמי אמרינן כנהו ההשם ונתנו לכהנים. דשמינן מינה דמאן דייב מתנות כהונה, לא יייב לימידי די, אלא דרחמן ענינו, כדכתיב ואני הנני נתתי לך את משמר תרומותיי. וכך חשיב הרב רבי יוסף אבן פלטה. זאת אומרת, הרשב"א, הרי בן פלט, שהתרומה, הזרוע לחיים והקיבה, הם ניתנים לקדוש ברוך הוא, והם שייכים לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן אותם לכהנים, ושייך לומר על זה משולחן גבוה כזכו. ולכן לא שייך, זאת אומרת, זה לא, לכן קשה לברך על זה, יש פה, זה כן מצווה בתרי"ג מצוות, אבל זה לא בדיוק מצווה שאתה מקיים אותה, כי אתה... כי מה שאתה עושה זה נותן לכהנים, ואת זה אתה לא באמת עושה, כי הקדוש ברוך הוא נותן לכהנים. והעברה להשם נעשית ממילא, ולכן אין פה מה לברך. וודאי זה נראה שונה מהרש"ר הירש, זאת אומרת, זה נראה שהוא כן מוכן לדבר על זרוע לחיים, גם על זרוע לחיים, כמשולחן גבוה כזכו. ויוצא שהמושג משולחן קבוע כזך הוא תופס מובנים שונים, בהקשרים שונים, או לפחות דרגות שונות. כי המשולחן קבוע כזך הוא שיש אותו בגמרות, מתייחס לבשר קודשי. וכבר כשאני מרחיב משולחן קבוע כזך הוא לתרומה, אני חושב שיש לזה הרחבה, האופי של זה הוא שונה. כי בקודשי, המשולחן קבוע כזך הוא אומר שאתה אוכל משולחנו של גבוה. אתה מגיע לשולחן של גבוה ומוזמן לאכול שם על השולחן. לשבת ליד השולחן ולאכול משולחנו של גבוה. בעיקר בקודשי קודשים. בוודאי בקודשי קודשים. בקודשים קלים שזה, שישראל אוכל את זה ו, וגם בחזה ושוק, אז זה מותר לכהנים ולבני ביתם, וזה לא רק לזכרי כהונה. אז זה קצת פחות להיות ליד השולחן. ובתרומה עוד יותר, תרומה נאכלת לגמרי בגבולין, ויוצא שבתרומה זה פחות לשבת, זה לא לשבת בשולחן ולאכול, זה יותר מין טייקאווי משולחן גבוה, והשולחן גבוה שולח את המשלוחים גם לגבולין. אבל אז זה מה שקורה בתרומה. ובזרוע לחיים וקבע זה הרבה יותר קיצוני, זרוע לחיים וקבע הם חולין. זאת אומרת, זה חפצה של חולין, אין בזה קדושה. ולכן זה חידוש מאוד גדול, שיש גדר של משולחן גבוה כזך, וגם בדברים שאין בהם בכלל קדושה. אלא אם כן, אני אעשה לחש, ואני יכול להבין מישהו שיעשה את זה, ואפשר למצוא כל מיני נימות, אני בגדול לא נוטה לזה. אם ננסה לחדש שיש נימות מסוימות של קדושה גם בזרוע לחיים וקיבה, ויכול להיות שיש כאלה שינסו למצוא כל מיני נימות. יש מדי פעם ביטויים כאלה, יש איזה רשי פה שאומר קדושה, ואז כל האחרונים מתפלים עליו למה רשי אומר קדושה. יש גמרא בהתחלת פרק ראשית הגז בקוף למדי עמוד ב' שאומרת על ראשית הגז קדושת דמים, ודווקא שם הרשי תורך להדגיש קדושה עליו דווקא, הכוונה שזה זכות ממונית ולא שזה קדושת דמים. ויש לנו גמרות קצת על הדרך שצריך לאכול זרוע לחיים וקיבה ב... איך כתוב בגמרא? מה? צלי וחרדל. אז אני יודע לראות נימות של... מה? לא, ויותר כן, אין איסור לישראל, אין איסור לישראל במתנות כהונה. ישראל יכול לקנות את זה מהכהן ולאכול את זה, מותר לאכול את זה בטומאה, מותר לאכול את זה, מותר באכילה לזר, אין בזה איסורים. לא יודע, אם המושג קדושה לא צריך שום דבר מחייב מבחינה הלכתית, הוא לא צריך שום שיניים הלכתיות, אז אפשר להגיד שיש בהם קדושה. אבל בסדר, לא יודע, מדי פעם יש נימות כאלה, אני בגדול פחות נוטה לדבר על קדושה במתנות שהן בהגדרה מתנות חולין שייכות למסכת חולין ולכן קדושה זה נראה לי לא המונח הנכון ויוצא שיש חידוש גדול של משהו גבוה כזה הוא גם בלי קדושה כן אני
רוצה להגיד שהרש די
אבל הוא גם מסביר את הרציונל של למה לא לברך הוא אומר שבאמת אתה נותן לקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא נותן להם בסדר, אבל והמודל הזה הוא לאו דווקא קשור בקדושה. אני אומר, זה לא קשור באכילה, בסדר, אני מסכים, אז לכן אתה אומר, הביטוי זה לא באמת משולחנו במובן הקדושתי של המילה. וזה לא דומה למזבח. בסדר, זה אני מקבל. אוקיי. אז זה קצת לא נוח לעשות מחלוקת בין הרש"ר הירש לבין הרשב"א. או הרי בן פלט השאלה מה חושב הרשב"א אצלנו בסוגיה הרשב"א במקור 6 אומר דשני חזה ושוק דכהנים משולחן גבוה כזכו ולאחר הקרבה והפרשה אבל מתנות ממון כהנם אז הרשב"א אצלנו בסוגיה עשה חילוק בין חזה ושוק שזה משולחן גבוה כזכו לבין המתנות שהם ממון כהן אז בקריאה פשוטה של הרשב"א אצלנו זה נשמע יותר כמו הרש"ר הירש ולא כמו הרשב"א בתשובה שהמושג משולחן גבוה כזך הוא שייך דווקא בשלמים ולא שייך בזרוע לחיים קבע אבל בסדר המעדיף כבר מביא את הפרי חדש שאומר שאין סתירה בין הדברים והרשב"א לא מתכוון שזה בכלל לא משולחן גבוה כזך זה משולחן גבוה כזך אבל זה קורה כבר משעת ההפרשה ואולי אפילו עוד לפני שעת ההפרשה מעצם קיומן וזה כבר נוצר את הזכות הממונית של הכהן אבל יכול להיות שהיא נחינה היא באה אליו מגבוה בסדר, קריאה פשוטה ברשב"א פה היא כן נשמעת בכיוון שונה יש מקום לחשוב על שני הכיוונים האלה גם בעזרה לחיים וקיבה. אני חושב שבוודאי סברה פשוטה להגיד ש... סברה די פשוטה לא להגיד משולחן קבוע כזכו על עזרה לחיים וקיבה. נראה לי ברור. זאת אומרת, אני לא אומר את זה בגלל סמכותו של הראש הריש.
כל מי שלא אמרו אולי...
מה?
כל אלה שלא התייחסו.
כן, נכון, בהחלט. טוב. מי הבעלים של המתנות, וזה אני יכול לשאול גם על תרומה, גם על תרומה וגם על עזרה לחיים וקיבה. מי הבעלים שלהם? אני מתייחס עכשיו לשלב שבין ההפרשה לנתינה. עכשיו, בעזרה לחיים וקיבה בכלל לא ברור למה יש עניין בהפרשה. זה שלחתי בדף הראשונים בבאבטרה, בבאבטרה תוספות ג' שאלו מה בכלל שייך לנו בהפרשה בעזרה לחיים וקיבה, זה חתיכות מזוהות ועומדות, ברור מה צריך לתת. אין פה מה... זה לא כמו תרומה שאתה מוציא מתוך התפל פרי אחד ואתה הופך אותה לתרומה. זה היה יכול להיות הפרי הזה, זה היה יכול להיות הפרי הזה. בואו נתון. בסדר, אני לא נכנס עכשיו לשאלה. הסיפור של המעמד לפני הפרשה הוא סיפור מרתק מאוד. ואז צריך להיכנס באמת לעניין מתנות של אורמות משהו הוא דרמיין ומה שיש אצלנו במשך הסוגיה. אני עכשיו לא אכנס לדבר הזה. אנחנו נעסוק בשלב של מתנות כהונה. אחרי ההפרשה, בין ההפרשה לבין הנתינה. מי הבעלים של מתנות הכהונה בשלב שבין ההפרשה לנתינה? אם אני אתחן את זה אפיורי, אז אני יכול לעלות כמה אפשרויות. מה אפשרות הכי? אפשרות ראשונית, לכאורה, מי הבעלים אליהם? היהודים, ישראל. בעלות בין הפרשה לנתינה. אפשרות אחת זה ישראל. ישראל הוא הבעלים, ואז מה הוא צריך לעשות? יש לו...
מצוות נתינה.
או מצוות נתינה, או שיעבוד ממוני. אז זה אפשרות אחת שיש לנו. אפשרות שנייה.
שבט הכהון.
שבט הכהון. המתנות הן נחשבות לרמון השבט. וזה כבר דיברנו, שזה בעלות מאוד, כבר דיברנו שזה בעלות מאוד מיוחדת ממון השבט. כי זה לא ממון השותפין. ממון השותפין, אז לכל אחד ואחד יש חלק בדבר הזה. פה זה ינחת בחלקו של אחד מהם, והוא יהפוך להיות בעלים לגמרי, והשאר לא יקבלו כלום, וזה לא נחשב שהם ספגו איזשהו הפסד. אז זה גדר מיוחד, זה לא, אני לא יכול להשוות את זה לאיזה מודל כללי שאני מכיר בדיני בעלות. בדיני בעלות ודיני שיתוף בנכסים, זה משהו מיוחד. יש פה, זה ממון של השבט, זה ממון של הקבוצה שנקרא את שבט כהונה, באופן מאוד מיוחד שאחד מהם יהפוך להיות הבעלים כשיבחרו אותו. טוב, בהקשר הזה אז אפשר להגיד שראינו את הרמב״ם על בכור שמתייחס לזה כממון השבט, אז זה לכאורה מחזק את הכיוון הזה. אבל ברמב"ם זה טיפה מורכב, כי יש גם איזושהי התנגשות עם האפשרות השלישית. האפשרות השלישית תהיה שמי הבעלים על זה? גבוה. שאם זה משולחן גבוה, המשמעות היא שבשלב הזה בעצם הבעלות היא של מעין הקדש. מעין בעלות גבוה. ביטוי לזה גם ראינו ברמב״ם. באיזה רמב״ם ראינו שזה מעין גבוה?
מקור ארבע.
ברמב״ם במקור ארבע, ליר הנידחת, לפחות לגבי תרומה בשלב שבין ההפרשה לנתינה, אז הרמב״ם מתייחס לזה כנבצי שמיים. ואז ראינו שיכול להיות ש... אז זה כבר דנו באפשרויות איך ליישב את שתיים עם שלוש, אבל יותר נתינו לדחוף את זה לשלוש. זאת אומרת, יותר נתינו לדחוף את זה לכיוון של הרמב״ם בהלכות ירני דחת. אז זה נכון על מה? האפשרות הזאת של גבוה, זה נכון על תרומה אולי, ולפי הרשב בשוט, אז אולי זה נכון גם על זרוע לחיים וקיבה. נכון, כי הוא אומר שגם עזרה לחיים וקיבה, אז כשאתה נותן את זה, אז אנחנו אומרים שכנוע השם הוא נתנו לכהנים. אז
רמב"ם על תרומה, אולי רשב"א גם בעזרה לחיים.
אפשרות שלישית.
אני מעלה כאפשרות נוספת, לא יודע, לשתול לפחות אפשרות רביעית, שהיא הפקר לטוענים. הפקר לטוענים זה אופציה מעניינת לשקול, האם יש דבר כזה בכלל. זה מושג שאני לוקח אותו בגלל שיש סוגיה על זה בתחילת פרק שישי במסכת פאה, במשנה ובירושלמי. יש שם מחלוקת בית הלל ובית שמאי, האם יש דבר כזה הפקר לקבוצה. הפקר במובן היזום של אדם, כשאדם בא ומפקיר חפץ, האם אדם יכול להפקיר חפץ לעניים ולא לעשירים, האם יש דבר כזה. בית הלל בגדול אומרים שאתה לא יכול לעשות את זה כי זה צריך להיות דומיה דשמיטה, וההפקר בשמיטה צריך להיות מוחלט. ובית שמאי אומרים שכן, ובירושלמי כתוב שהם למדו את זה אולי ממתנות עניים. זאת אומרת, מה שבא בירושלמי שהגדר במתנות עניים זה הפקר לעניים, שזה לא שייך לעניים, זה הפקר, הפקר שמיועד לקבוצה מסוימת, והיא זאת שזכאית לקחת את זה. אז ולכן מתנות עניים הן נחשבות להפקר והן פטורות מתרומות ומעשרות. לקט שכחה ופאה אין בהם חיוב של תרומות ומעשרות, כי הפקר פטור מתרומות ומעשרות. ואז יש פה איזשהו מעמד קנייני מאוד מיוחד בסיפור הזה של ההפקר לעניים. מה קורה אם עשיר בא ולוקח את מתנות התאונה? אם זאת הגדרה במתנות, כמתנות עניים, סליחה. עשיר בא ולוקח מהפאה. אז הוא זכה או לא זכה? והאם הוא עבר על איסור גזל? ואם הוא עבר על איסור גזל, אז ממי?
מה?
אז מהבעלים המקורים מאוד משתמע שם בירושלמי שאי אפשר. שאין מקום לדבר על... זאת אומרת, שאם הוא יפקיר, אז הוא כבר לא נחשב לבעלים. זאת אומרת, כן, אני חשבתי על משהו כזה, שהוא בעלים כלפיהם ולא כלפיהם. אבל זה די משתמע בירושלמי שאי אפשר להבין את זה ככה, חוץ מזה. חוץ ממה שנקרא יפקיר, זה רבי יוסי, לא חשוב, אבל שבגדול אין מקום להבנה כזאת, ככה משתמע בירושלמי. ואז באמת לא ברור, זאת אומרת, יכול להיות שהיא נחייה, באמת זה הפקר שמיועד לקבוצה מסוימת, אבל היא לא נחשבת לבעלים על זה, זה רק מיועד לה, ולכן אם מישהו אחר ייקח את זה, אז לא יהיה לו בדיוק ממי לעבור על איסור גזל. האם הוא יזכה בזה או לא, התשובה היא כנראה שלא, ככה זה יצא מהסוגיות שהוא לא יכול לזכות. אז לא, האמת שזאת נקודה עמומה בעיניי. זאת אומרת, ההגדרה הבעלותית פה היא קצת משונה. מה קורה כשיש הפקר לקבוצה מסוימת, מה זה אומר כלפי אנשים האחרים? כן.
משני
המדברות הרעת עשה גבול עולים, שיש גזל מהעניים. אבל מצד שני כן יש ביטויים לזה שזה לא בעלות, שזה לא ממון העניים, אלא הפקר לעניים. וכפי שאמרת, תקרות ומעשרות, ו...
זה לא נכון.
רעיונית ודאי שיש פה גזל. זה ודאי מיועד להם, ואתה לוקח משהו שמיועד לפלוני ולא לך. זה ודאי נכון, אבל השאלה אם זה ייעוד או כבר זכות חיובית של מעין בעלות. זכות קיימת. ומהירושלמי שם, ומאוד קשרים משתמע שזה הפקר, אנחנו טיפה נתייחס לזה גם בשיעור היום. זאת אומרת, אנחנו לא נפתח היום דיון, מדי פעם נזכיר, נעשה טיפה הקבלה למתנות עניים. אבל זה מצדיק דיון בפני עצמו, מה דומה ומה שונה בין מתנות קונה למתנות עניים. במתנות עניים אנחנו כן מוצאים שמתדברים על גדר כזה, ולכן נכון שצריך לשקול גם פה שאם הגדר זה קיים במתנות עניים, אז אולי זה קיים גם במתנות כהונה, שיש פה הפקר שמיועד לכהנים, אבל זה לא נחשב לבעלות חיובית של הכהנים. טוב, עכשיו, כפי שאמרתי, המטרה שלנו, אנחנו עם זה ניגש לעסוק בסוגיית מזיק מתנות כהונה, אבל לפני מזיק מתנות כהונה, עדיין במסגרת ההקדמה, יש כמה מקורות שאני רוצה שנראה סביב האפשרויות האלה שהעליתי פה. שלוש מקורות, 7, 8 ו-9, ריטב"א, תוספות וקצות. אז המקור הראשון, ריטב"א ידוע, מסכת קידושין, דף נ"ח, מקור 7 בדף, אומר ריטב"א, ריטב"א מתייחס למושג של טובת הנאה. טובת הנאה זה זכות שיש לישראל לבחור לאיזה כהן הוא נותן את מתנות הכהונה. והזכות הזאת היא איזושהי פריבילגיה שלו, שהוא גם יכול להרוויח ממנה, כי הכהן הזה ייתן לו חסד ויוהב אותו, ויכול להיות שייצא מזה איזה שידוך מתישהו, כל מיני דברים נחמדים יכולים לצאת מזה. ויש מחלוקת בגמרא אם טובת הנאה ממון או לא. ויש דעה שטובת הנאה ממון. וזה ממון שהוא בר כימות ובר פיצוי. כמה? כמה כסף? זה הטובת הנאה, בזה יש מחלוקת ראשונים, ולריטווה היא שיטה מחודשת. אומר הריטווה, לימה קטנה, גונב טבלו, שם מדובר עדיין בשלב הטבל, אבל נניח לצורך העניין שאני כן מוכן להתייחס לתרומה כבר עוד לפני ההפרשה. מה אליו והקם יפלג דמד אמר משלם דמי טבלו כולו סבר טובת הנאה ממון. הוא חי ממון גמור של בעלים חשיב. ומאן דאמר דמי חולין שבו סבר טובת הנאה אינם ממון הלכך אין לו בו אלא דמי חולין. וכהנים נמי לא מצו תביא לדמד חילו כל אחד ואחד מנהיו. ואפשר דלמאן דאמר טובת הנאה ממון דמי טבלו דקטן נהיינו דמי חולין לגמרי. ודמי טובת הנאה של תרומה ומעשרות. זאת אומרת, יכול להיות שלגבי החלק של תרומה ומעשרות, אז כשאני אומר שצריך לשלם לו, טובת הנאה ממון זה אומר שאני מכיר בזה כזכות ממונית, אבל כמה? צריך לעשות איזשהו תחשיב של כמה שווה טובת הנאה, כמה שווה הפריבילגיה הזאת של לבחור לאיזה כהן אני נותן. וזה המושג של טובת הנאה, וזה מה שצריך לשלם. אינם, היא אומר הריטווה, וזאת האפשרות שהוא נוטה אליה, דלמאן דאמר דטובת הנאה ממון, חשוב הוא כאילו כולו שלו לגמרי, משום הוא טובת הנאה דאית לי בגבי. וחדתנה אני מקדש בתרומות ומעשרות ומשמע דישראל דום ידי כהן שמקדש בתרומה ממש ולא בטובת הנאה שיש לו בה וכן ניכר. עכשיו אז אומר הריטווה, הוא הביא דעה שטובת הנאה זה רק כשמו כנו זה רק אותה זכות של טובת הנאה, אבל הריטווה יותר נותן לאפשרות שטובת הנאה זה אומר שמגיע לפיצוי של 100%. אם הפירות האלה שווים 100 שקלים ומישהו הזיק לי אותם, כמה הוא צריך לשלם לי עליהם וכמה הוא פגע בי? ב-100 שקלים, ולא לחשב כמה, מה טובת הנאה של לתת פירות של 100 שקלים למישהו אחר, אלא הוא צריך לפתות אותי ב-100 שקלים. עכשיו, האמת שהריטווה זה תמיד מבלבל אותי. ואני לא... אני לא בטוח האם אני... גם תכננתי... אני עכשיו נזכר שתכננתי השבוע לדבר עליו עם אנשים ושכחתי. אבל אני... זה משתמע מהריטווה שהבעלים של מתנות הכהונה הם עקרונית לא הישראל, שעקרונית הבעלים של מתנות כהונה זה אולי הכהן, אבל לישראל התורה נתנה את הכוח לבחור לאיזה כהן לתת, ומכוח הדבר הזה אז כל הזכות הממונית שלו. אבל זה לא הגיוני, אני פשוט לא מצליח להבין את הגיון. ככה זה את הלשון של הריטווה, אבל זה יותר נשמע שבשורה התחתונה, בגלל שהישראל הוא זה שיש לו את הכוח להקנות את זה לכהן, לבחור לאיזה כהן לתת ולהקנות לו את זה, לכן יוצא שבעצם הישראל הוא הבעלים לגמרי על מתנות הכהונה, ויש לו חובה להקנות את זה לכהן, אסור לו לקחת את זה אליו, אבל בעצם יוצא שהוא בעלים לגמרי, ולכן מכיוון שהוא בעלים לגמרי, אז הוא זכאי לפיצוי ממוני על 100% מהערך הממוני של הדבר הזה, ולכן יצא לפי זה שהריטווה בסופו של דבר, מכוח הזכויות שהתורה נתנה לישראל לבחור למי לתת את זה, בסופו של דבר הריטווה הכריע לשירות מספר אחת, שהישראל הוא הבעלים של המתנות. כן. ההקשר שם זה תרומה, נכון. אבל זה נכון גם בזרוע לחיים וקיבה. גם זרוע לחיים וקיבה הם מתנות שיש לישראל בהם טובת הנאה. זה מפורש אצלנו הסוגיה. טובת הנאה של ישראל, והוא מחליט לאיזה כהן לתת. ובפשטות נראה שזה יהיה אותו דבר. ולכן, למה זה לפחות, זה נראה שהריטווה הכריע לפה, זה נראה לי דרך קצת טלטלה. להגיע לזה, זאת אומרת, הוא לא סתם אמר ש... כן, ישראל פשוט נשאר בעלים ויש לו מצווה לתת, אלא זה מכוח אותה טובת הנאה שניתנה לו, אבל בסופו של דבר זה מה שיוצא, בסופו של דבר יוצא שהישראל הוא הבעלים, ככה לכאורה יוצא לפי הריטווה. אוקיי, מקור נוסף, תוספות, במצדפיו, מקור 8, אומר התוספות, תוספות זה בסוגיה, זה אחת הסוגיות המסובכות שתלמדו שנה הבאה בחורף, סוגיית תקפו כהן. תקפו כהן זה סוגיה של תפיסה בספקות וספק בחור, ובאמת אחת הסוגיות הקשות, אבל הגמרא דנה מה קורה כשיש לספק בחור, אז תפס מוציאים ידו או לא מוציאים ידו. זה לגבי ספק בחור. אבל אומר תוספות, שואל תוספות שאלה מצוינת, זאת אומר, רגע, כל הדיון הזה כל זה על ספק, נניח שזה היה ודאי בחור. נניח שהיה מדובר בצורה ודאית בבחור. יפה מאוד, ובחור, הישראל צריך לתת אותו לכהן, והכהן פה תפס אותו בכוח, אז מה פתאום שיהיה משמעות לתפיסה שלו? הוא בא ותפס בכוח משהו שהישראל, הישראל היה צריך לבחור לאיזה כהן הוא נותן ולתת לו את זה. אז איזה כוח יש לכהן בכלל? אומר התוספות, ואם תאמר, מה אין מוצאים ידו, אבל הבעלים יאמרו ליתן לכהן אחר. אומר התוספות, שני תירוצים. ויש לומר במקירי כהונה. אומר תוספות בתירוץ ראשון, הנה חינמי, בדרך כלל אני אוציא. עקרונית הייתי, במקרה שאין מכירי כהונה, אז במקרה של, סתם ישראל נמצא במקום שיש בו כהנים, ובא כהן ותפס בכוח, אז הייתי מוציא. הייתי מוציא, כי הישראל לא נתן את זה לאף אחד. עכשיו לכאורה הייתי אומר שאולי לפי התירוץ הזה של תוספות, שבאמת אי אפשר לקחת, אז הייתי אומר שמי הבעלים על זה? למה אי אפשר, אם אי אפשר לקחת לישראל את הדבר הזה בלי הסכמתו, אז מי הבעלים? אז לכאורה הייתי אומר שאולי לפי התירוץ הזה של תוספות הבעלים הוא הישראל. הישראל עדיין נחשב לבעלים של הבכור. יכול להיות שהיה מקום לחשוב על זה. אני לא בטוח האם זה מה שהתוספות חושב. כי התוספות נותן חריג. התוספות אומר שיש מקרה מסוים שבו כן אפשר. והמקרה הזה הוא מכירי כהונה. אז זה תלוי באיך אני מבין מכירי כהונה. כי מכירי כהונה זה גוף העניין שמאוד קשור לדיון שלנו. מה הסיפור הזה של מכירי כהונה? מכירי כהונה זה כאשר יש לי כהן שאני מכיר אותו, הוא מכיר אותי, ואני קבוע נותן לו את המתנות, וכבר יש לנו הרגל קבוע שתמיד תמיד המתנות שלי הולכות אליו. ובכל מיני סוגיות רואים שיש לו זכות ממונית קיימת כבר עוד לפני שעת הנתינה במתנות האלה. לאותו מכיר כהונה שיש לי. יש כמה דרכים איך להסביר את זה, אבל אנחנו לא, אבל אחת הדרכים, הדרך של רשי במקור 12, תקלו ברשי מקור 12, אומר רשי בגיטין, מכירי כהונה, זה לא רגיל לתת תרומות ומעשרות, אלא לכהן זה, הילכך כיוון דמילתא דפשיטא דלדידו יעבלו, אסכי להו שאר כהני דעתיו, שאר הכהנים מתייאשים מזה, מסיחים את דעתם מהמתנות, ואבי כמאן דמתו לידה ודהם, וממילא הוא נשאר הבעלים. עכשיו, רשי פה די נתן לי מודל מאוד מובהק של בעלות מסוימת. מי הבעלים של המתנות כהונה לפי רשי? מה? הכהנים. המתנות הם של השבט, ולכן אם כל השבט מתייאש חוץ מכהן אחד, אז ממילא זה הופך להיות בעלות פרטית. ואז נוצרה לי בעלות פרטית על המתנות האלה מכוח אותו יאוש. עכשיו, אם זה ככה, זה אומר שהמתנות הן עקרונית בבעלות של השבט. אבל אם יש פה מכיר כהונה, אז הוא גם יכול לתפוס את זה ממני בכוח. אם אין פה מכיר כהונה, אז למרות שזה ממון השבט, אבל אף אחד לא יכול לתפוס את זה ממני בכוח, כי אני זה שהתורה נתנה לו את הכוח לבחור למי לתת, ולכן אף אחד לא יכול לתפוס לי בכוח. אז תוספות בתירוץ ראשון נוקד שאי אפשר לקחת ממני בכוח, אבל לאו דווקא בגלל שהבעלים הוא הישראל, אלא יכול להיות שבגלל שאי אפשר לקחת ממני את הזכות הזאת בכוח. כל זה התירוץ הראשון של התוספות. התירוץ השני של תוספות, נחזור לתוספות של מקור 8, הנה, מי אומר התוספות? אינו יכול לטובעו רק טובת הנאה שיש לו בו, למען דאמר טובת הנאה ממון. אומר התוספות בתירוץ שני, שהתפיסה מועילה, והכהן יכול לקחת את המתנות בכוח. אסור לו לעשות את זה, ישראל צריך לבחור, אבל כהן שלקח בכוח, אז הוא זכה, והמתנות שלו. הוא צריך לפצות את ישראל על זה שהוא לקח ממנו את הטובת הנאה, וזה רק למען דאמר טובת הנאה ממון. זאת אומרת, יש לי דעה שטובת הנאה ממון, ואז הטובת הנאה זה זכות ברת כימות ממוני, והאם התוספות מסכים או לא מסכים עם הריטווה? מה? התוספות לא מסכים עם הריטווה. הטובת הנאה זה ודאי לא כל הסכום, זה סכום קטן מתוך זה, ואת הסכום הזה הוא יצטרך לפצות את הישראל על זה שהוא לקח לו את זה. אבל צריך לשאול, לא יודע, טובת הנאה זה דבר שגופו ממון, זה דבר שזה, זה, לא יודע, זה כשאני לא ניכר, כל מיני דברים יכולתי להכניס פה, אבל ההנחה זה כן, זה משהו שהוא בר פיצוי, הוא צריך לשלם לסכום המסוים הזה, אבל הוא יכול לזכות בזה גם בלי ההסכמה של ישראל. ולפי התירוץ הזה של התוספות, אז מאוד ברור שמי לא בעלים, אני לא יודע כל כך מי כן, אבל מי ודאי לא הבעלים? הישראל, הישראל הוא לא הבעלים, כי אפשר לזכות בזה בלי הדעת מקנה של ישראל. אז בוודאי שבתירוץ השני של תוספות, הישראל הוא לא הבעלים, ולכן הכהן יכול לתפוס את זה בכוח. הרמב״ם גם פוסק ככה, אבל מהרמב״ם משמע שזה תלוי במחלוקת האם טובת הנאה ממון או לא. תסתכלו ברמב״ם בהמשך מקור 8, במקור 8 בפסקה השנייה, אומר הרמב״ם, ולא יתלה מחר שאומרו אלא מידת בעלים, שהרי הם של בעלים לתנן לכל כהן שירצו, שנאמר ואיש את קודשיו לא יהיו. זאת אומרת הרמב״ם, ודאי שלכתחילה אסור. הבעלים הם אלה שצריכים להחליט למי לתת את המתנות, ואם לקח שלא מידת בעלים, זכה בהן, שאין לבעלים מהן אלא טובת הנאה, וטובת הנאה אינה ממון. אז מכיוון שטובת הנאה אינה ממון, לכן הוא יכול, לכן הזכייה שלו מועילה בדיעבד. אבל מה שממרה שלמאן דאמר טובת הנאה ממון, אז יהיה שונה, ואז יכול להיות שגם תפיסה לא תועיל. זאת אומרת, יכול להיות שהרמב"ם חושב שהשאלה הזאת אולי תלויה במחלוקת בין טובת הנאה ממון או לא. לא יודע, לא בטוח. לא בטוח שצריך להגיד בצורה קיצונית כזאת, אבל בכל מקרה, הלוך למעשה, הרמב״ם מסכים עם התוספות שכך שלא מדעת בעלים זכה בין, ולכן ודאי שהישראל הוא לא נחשב לבעלים במתנות כהונה. כן. כי יודע שתמיד הוא נותן את זה לו. אני יודע, אם זה מטבע הלכתי מדויק של ייאוש, אז מה קורה עם כל הכהנים שבכלל לא שמעו עליי אף פעם, ואז צריך להיכנס לסוגיית ייאוש שלא מדעת? לא יודע. בסדר, לא יודע. ייאוש שלא מדעת אבי ייאוש. אני לא יודע. זה לא, אני לא חושב שזה ייאוש במובן ההלכתי המדויק. אבל... אז הם מבטרים על זה, וחכמים יפקיעו את הזכות של מי שלא ויתר. לא יודע, אבל הגדר העקרוני הוא זה.
זה דומה לנמושות בלקט.
מה?
זה דומה לשלב בלט שאפשר, שגם כן שם.
טוב, יש לי מה, זה קשור מאוד למה שדיברנו קודם. זה שהגמרא מדברת על ייאוש של העניים בלקט, זה קשור לשאלה האם העניים הם בעלים על זה שהם יכולים להתייאש. אם זה ייאוש כפשוטו, אז צריך להגיד שהם בעלים. בסדר, נעזור בו, לא לכנס. יש כאלה שאומרים שגם שם זה לייאוש במובן הרגיל. כן.
מה?
לפחות להלכה שטובת הנאה אינה ממון, אומר הרמב״ם שהתפיסה של הכהן מועילה. כהן שתפס בכוח, אסור לו לתפוס, אבל בדיעבד זה מועיל. אז ברור שהישראל הוא לא הבעלים, כי אתה יכול לקחת את זה בלי ידעת מקנה שלו, אתה תפס לו בכוח ואתה זוכר. אז ודאי שהישראל לא היה הבעלים. מי כן הבעלים? אז אני לא יודע, לפי הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, אז משתמע שזה סוג של בעלות גבוה, אבל הכהן יכול לממש את זה ולהפוך להיות בעלים פרטי גם כשהוא תופס בכוח.
גם כשהוא תופס בכוח לא צריך לשלם על טובת הנאה?
לא, טובת הנאה אינה ממון. טובת הנאה אינה ממון, אומר, אז גם לא יהיה צורך בפיצוי.
אז הוא בא פשוט אמר שהוא...
ההבדל בין הרמב״ם לתוספות זה למה דאמר ממון, האם יהיה חייב בפיצוי או שהתפיסה לא תועיל?
אבל אפילו שם אולי אתה יכול לומר שבדי שהוא לוקח את התרומה הוא עושה שינוי למעמד של התרומה ולא שייך כל כך להחזיר אותה. כן, אני יודע שזה פשוט שונה לקדושה של התרומה מתי שהיא עוברת ידיים, לא?
אבל אם זה קורה זה עבד, זה נכון, הרמב״ם אמר שזה הופך להיות מנכסי שמיים לנכסי ידיעות בשלט הנתינה. אבל אם זה קרה, השאלה היא אם האידיוט זכה, כי הוא לכאורה עשה רק מעשה בכוח. והרמב״ם מכריע שכן. כן, אבל רבותיי, זה שעה מוכר קצת ועוד לא הגענו למזיק. אז בסדר, נדחה לאחרי. אני רוצה כן לעבור מר על הקצות, כי הוא באמת מקור, הוא גם מקור יסודי בנושא הזה. הקצות דן בשאלה האם אפשר לתת מתנות כהונה לכהן קטן? כי קטן יש לו בעיה בדיני קניין. אז זה משתמע די ברור בסוגיות שאפשר לתת מתנות כהונה גם לכהן קטן. אז הקצות אומר, מקור 9, ראיתי בקונטס מים חיים לגוי מחבר פרי חדש, שאלה דמותר ליתן לכהן קטן פדיון 5 צלעים דבן, מה הייתה מדדת אחרת מקנה איתלי לקטן זכייה מן התורה. והביא ראייה, מה ידע אמרינן, עשרה אין חולקים להן תרומה, ואין אוכל שטבע קטן, ושם וכולי, מה שדקוין קטן זוכה במתנות, עיין שם. אז שיטת הפרי חדש, שמתנות כהונה אפשר לתת אותם לקוין קטן, בלה שקטן זוכה מדאורייתא בדעת אחרת מקנה. לפי הרבה ראשונים, זה מחלוקת, אבל לפי הרבה ראשונים, קטן זוכה מדאורייתא כשיש דעת אחרת מקנה, כשמישהו בא ומקנה לו את זה, ולכן אפשר להקנות מדאורייתא מתנות כהונה לקוין קטן בגלל דעת אחרת מקנה. זה שיטת הפרי חדש. הקצות חולק עליו. אומר הקצות, ולעניות דעתי לא שייך במתנות דעת אחרת מקנה. וכיוון דקיים עלן טובת הנאה אינו ממון, אם כן אין לבעלים במתנות כלום, ואינו זוכר כמון במתנות אלא לעצמו, ואבל כמו מציאה דאינו דעת אחרת מקנה. אומר הקצות שלמאן דאמר טובת הנאה אינה ממון, הכהנים, הישראל הוא בכלל לא במעמד של מקנה. בכלל אין לו מעמד של מקנה, וזה לא נכון, אין לו בכלל דעת אחרת מקנה. והכהן זוכה בזה כמו שאדם זוכה במציאה, הוא זוכה בזה זכייה עצמאית, זכייה שהוא עושה בה את כל מעשי הקניין, ואין מישהו שבא ומקנה לו את זה, אין דעת אחרת מקנה בכלל לכהן. זה שיטת הקצות, הוא ראייה מדברי תשובת ממון, יש לו הוכחות טובות לזה מהראשונים, תשובת ממון, מרדכי. ולכן נראה לעניות דעתי בתמה דאמילתא דחשו יש להם זכייה במתנות כהונה, היינו משום דממון כהנים הם, וכבר זכתה בהם תורה לכהנים. אם כן, אפילו כהן קטן אני, כמו בירושה דאיתלו, לכי כזכו, מדידו כזכו. אומר הקצועות, זה מצחיק, הוא מגיע לאותה מסקנה עם הפרי חדש, כי יש גמור, טוב, שניהם רוצים להגיע למסקנה שאפשר לתת מתנות כהונה לקטן, כי יש גמור, כי זה יוצא מגברות, שאפשר לתת מתנות כהונה לקטן. אז הם מגיעים למסקנה הזאת מכיוונים הפוכים. הפרי חדש אמר, למה אפשר לתת לקטן? כי יש דעת אחרת מקנה, וקטן יכול לקנות בדעת אחרת מקנה. הקצות אומר, לא נכון, אין דעת אחרת מקנה, כי זה בכלל לא של ישראל, זה של הכהנים. ולכן קטן יכול לזכות, כי הוא בסך הכל מממש בעלות שכבר יש לו. כיוון שמממש בעלות שכבר קיימת לו, שכבר, בעלות תאורטית כבר הייתה לו על זה לפני כן, לכן גם קטן יכול לעשות את זה, כי הבעלות כבר נמצאת בידיו. זה שיטת הקצות, ולכן יוצא ש... זאת אומרת, הפרי חדש הגיע, הפרי חדש דבר שמה?
מישראל.
פרקדש דבר שזה ממון ישראל, והקצות די עברייה לכיוון של ממון השבט. אני יכול להוסיף שמהרמב״ם שראינו על בכור, הרמב״ם אמר שאפשר לתת את התרומה לבכור, כי הבכור הוא ממון הכהנים. אבל כבר אמרתי אני לא מכיר שום דיני מעשה קניין של שור. זאת אומרת, שור לא יודע בכלל לעשות מעשה קניין, הוא הרבה יותר גרוע מקטן. ולכן ברור שאין שם קניין, ולכן משהו שבכלל אפשר... זאת אומרת, במתנות כהונה, יכול להיות שזה מספיק שזה מגיע לשבט הכהנים בכלל בלי קניין. אז זה לכל עוד יותר קיצוני מאשר ההקצות, כי בכלל לא צריך קניין. מספיק שזה מגיע לשבט הכהנים. בסדר. והקצות מתייחס גם למתנות עניים, אבל בגלל השעה המאוחרת אני חושב שלא נקרא את זה כבר. תסתכלו ב... הקצת אומר שבמתנות עניים קטן לא זוכה, יוצא מהסוגיות שקטן לא זוכה מדאורייתא בלקט שכחה ופאה, ואומר הקצת שבמתנות עניים באמת זה לא גדר של ממון השבט, אלא זה הפקר לעניים. כפי שדיברתי קודם, ויש הבדל, במתנות עניים זה הפקר לעניים, זה לא בעלות חיובית, ולכן שם הקטן צריך לחדש בעלות, וקטן לא יכול באמת לזכות, ולכן, מכיוון שזה הפקר לעניים, אז שם באמת אי אפשר יהיה לתת את זה לקטן. בסדר, זה שיטת הקצות ו... יפה, עכשיו בעניין מזיק מתנות כהונה, סוגיה קוף למד עמוד ב', סוגיה מאוד חשובה, האם מזיק מתנות כהונה חייב או פטור. אומר לנו רב חיסדא, מזיק מתנות כהונה או שהחלן פטור מלשלם, לא צריך לשלם לכהנים מי שיזיק או אכל מתנות כהונה. זה שיטתו של רב חיסדא. האם השיטה של הרב חיסדא היא שיטה מוסכמת או לא? אז זה יוצא מהסוגיות שאנחנו לומדים השבוע, גם לפי הרמב"ן בקוף למד דלת, יוצא שיש שם הוראים שחלקו על הרב חיסדא. ותלוי באיזה שלבים של הסוגיה וכו', אבל יכול להיות שזו השיטה של הבאי בסוגיה בבבא קמא קוף ט"ו, יוצא שיש שיטות המאורים שחלקו על הרב חיסדא. ככה לפחות לרמב"ן יוצא, שהשיטה של הרב חיסדא היא שיטה לא מוסכמת. אבל בכל אופן רב חיסדא פה, וככה נפסק להלכה. אומר רב חיסדא, מזיק מתנות כהונה או שהחלן פטור מלשלם. מה היא טעמה? היא בהתאמה דכתיב זה. הסבר ראשון לשיטה של רב חיסדא, למה מזיק מתנות כהונה פטור? מה? גזרת כתוב, ומה אומרת הגזרת כתוב הזאת? גזרת כתוב דכתיב זה, אומר רש"י, דכתיב בו זה, דמשמע, בעודן קיימות חייב לתנן. אבל אינן קיימות, לא חייב הכתוב בין תשלומים. כל החיוב הוא רק כשהן קיימות. עכשיו זה הגזרת כתוב שצריך להבין אותה. אני צריך לשאול, זאת אומרת, גם כשיש הגזרת כתוב כזאת, היא צריכה עדיין להשתבץ איפשהו במשבצות האלה. מי הבעלים לפי הגזרת כתוב הזו? מה? יכול להיות ראשונים בתוך הגזרת כתוב, באמת? אני שואל לפי ה... מה? לפי הלשנה הראשונה של... לפי הסבר הראשון של רב חיסדא, משום זה. אז מי הבעלים על מתנות הכהונה? קשה לדעת. זאת אומרת, אני יכול להגיד שה...
זה לא שחל גבוה.
שמה?
זה לא
שחל גבוה. לגבוה, למה לא? היית מתחייב לגבוה, אתה אומר. אוקיי. וזה יכול להיות שחל לכהנים?
אמרנו משהו מעל הנאים שאם
טהורה
לוקח להם
תרוך
זה
להם. מה?
הוא
עקב. אם זה שייך לכהנים, אז כאילו הגזרה כתוב, זאת אומרת כשזה בעין ולא כשזה לא בעין. אבל גם הזכות שלי על הספר הזה, אם הספר הזה הוא שלי, אז אם מישהו יבוא וישרוף לי אותו, אז הספר הזה הוא שלי כשהוא בעין, יש לי זכות בחפץ הזה דווקא כשהוא בעין, אז הוא שלי, ואם מישהו שרף לי את זה, אז הוא חייב מדין מזיק והוא צריך לשלם לי. ופה אין את זה בכהנים. אז אם הכהנים מבעלים, צריך להגיד שזה גזרת כתוב שמפקיעה את חובת הפיצוי. כשרשי אומר, דווקא אם זה בן ולא אם זה לא בן, זה בעצם גזרת כתוב שמפקיעה חובת פיצוי. דהיינו שעקרונית היה מקום לחייב חובת פיצוי, אבל יש גזרת כתוב שהפקיעה את חובת הפיצוי. והאלטרנטיבה זה להגיד שזה גזרת כתוב שחידשה שהכהנים הם לא באמת בעלים על זה. אלא שלמשל שהישראל הוא הבעלים, ויש לו מצווה לתת לו שיעבוד בעמוני. אז אני חושב שאני עדיין יכול להתלבט פה בין שתי האפשרויות האלה.
השאלה אם זה מלמד בעצם משהו על הבעלות, או שזה מניח את הבעלות, וזה מלמד משהו
על הפיצויים.
משהו נקודת.
כן. האם זה הפקה מחובת, הפקה של הפיצויים, או מלמד שבעצם הבעלות היא, זאת אומרת, מלמד הגזרת כתוב הזאת, יכולת אולי לחשוב שתיים, מלמד אותי הגזרת כתוב אחד. זה שתי אפשרויות, כן.
גם אם זה ממון ישראל, זה לא נדב הכל שהמזיק כתוב, או מזיק ממון של מישהו.
הוא מזיק ממון של עצמו. הוא מזיק ממון מעצמו, והוא מבטל חובה.
הסוגיה הזו מוסר היא דווקא במישהו
שמזיק ממון תורה
שעצמו.
אז זה נדבר בהמשך. רש"י מיד אומר על הסוגיה, על מה מדובר פה בסוגיה, מי מזיק מתנות כהונה של מי? אומר רש"י מיד, המזיק מתנות כהונה, קודם שנתנן לכהן, השליחם לאורו לים. מאוד בובו ברש"י שמי המזיק פה? איזה ישראל?
האדם עצמו.
ישראל זה ששחט, זה שיש לו בהמה, או מה שזה לא יהיה, וצריך לתת מתנות כהונה לכהן, והוא בעצמו עשה את זה. לפני שהוא נתן לכהן, הוא הזיק אותם. אז מרש"י משמע, זה ההקשר של הסוגיה. אני אחזור לנקודה הזאת בהמשך. טוב, אז זה לגבי הלישנה הראשונה. הלישנה השנייה של הלישנה הראשונה הזאת הייתה גזרת כתוב. הגזרת כתוב הזאת היא נאמרה על תורה לחיים וקיבה, אבל תוספות אומר שהיא חלה על כל מתנות כהונה וגם על כל מתנות עניים. שזה גזרת כתוב גורף. הלישנה השנייה היא בכלל לא בונה על גזרת כתוב, היא בונה על זה שזה ממון שאין לו טובים. והיא בהתאם משום דבר אלה ממון שאין לו טובים, ולכן פטור. זה הלישנה השנייה. ממון שאין לו טובים. מה חושב מי שחולק על רב חיסדא, מה הוא חושב? אז גזרת כתוב, אז הוא דוחה את הגזרת כתוב. הוא חושב שכן אפשר לחייב, ולכאורה בגלל שהכהנים הם גם הבעלים. כנראה, ומה לגבי ממון שאין לו טובים? מה על זה חושב מי שחולק על רב חיסדא? אז על זה מדבר את על זה המיטיבי הראשון בגמרא, האמת. הגמרא אומרת, מיטיבי, וזה יהיה משפט הכהנים, מלמד שהמתנות דין. למה היא הלכתה? לאו לא ציין בדיינין? אז הגמרא, הקושייה הראשונה שהגמרא מביאה לרב חיסדא, זה מלמד שהמתנות דין, ולכאורה זה אומר לא ציין בדיינין. זאת אומרת שהאלטרנטיבה לרב חיסדא זה להגיד שזה ממון שיש לו טובים, ושאפשר לתבוע אותך בבית דין, ושיש לזה אופי ממוני, שאפשר לתבוע ולאכוף אותו בבית דין. מי יכול לתבוע אותי בבית דין? לפי רש"י?
דיינים עצמם.
לפי רש"י מי תובע אותי בבית דין?
דיינים נזקקים.
רש"י אומר, איפה זה? לא צריך דיין, עד המון שיש לו טובים, ומשום אחי באמת חזב משפט מלמד שהמתנות דין, דיינים זקקים להוציאן ודיינים, אלמה כהן ראשון התובען מוציאן מידו. הכהן הראשון שתובע יכול להוציא, זה החידוש אדיר. הכהן הראשון שבא ותובע, כל כהן שבא ותובע מיד מוציא את זה, והוא קונה את הזכות הממונית. זה שיטת רש"י. בסדר, לא יודע, אני לא יודע אם זו שיטה מוסכמת, אפשר לפרש שזה לא הכהן הראשון, אלא שבית דין אוכף את זה, אבל לא בתורת כופין על המצוות. יכול להיות שבית דין בכל מקרה יכפה עליך לעשות את זה, אבל מדין כופין על המצוות. הדרשה הזאת פה, מלמד שהמתנות דין, זה דרשה שמלמדת שיש לזה אופי של חובה ממונית, וכפייה ממונית של בית דין, ולא מהדין הכללי של כופין על המצוות. בסדר, אז זה אלטרנטיבה לרב חיסדא, אבל רב חיסדא לא מקבל את זה, רב חיסדא אומר זה ממון שאין לו טובים. וככה נפסק להלכה, אבל כפי שראיתם כבר בלימוד שלכם, אז יש מחלוקת ראשונים גדולה באיך להבין את הסיפור הזה של ממון שיש שאין לו תובעים. תוספות, וככה נפסק בשולחן ערוך. מה אומר? תוספות אומר, שמה? זאת אומרת שיש הבדל גדול בין שתי הלישנות, של הלישנה של זה באמת אין בכלל חיוב ממוני ויש הפקעה גמורה, אבל הלכה כלישנה באטרה, זאת אומרת השולחן דוך פוסק כמו התוספות לפי הלישנה באטרה, ולפי הלישנה של המון שהם תזומים הוא חייב לצאת ידי שמיים. עקרונית נוצר פה חיוב ממוני, יש פה חיוב ממוני שנוצר לפי הלישנה הזאת, אומר תוספות. הלישנה הזאת חולקת על הלישנה הראשונה, לא הייתה הפקעה של החיוב הממוני, יש חיוב ממוני אבל אין לי למי לשלם, אין לי למי לשלם כי אין פה תובע ספציפי שיכול לבוא ולהגיד שהכסף הזה הגיע לו, ולכן אני חייב אבל אין למי לשלם, אבל אני במצב בעייתי כי אני באמת חייב כסף, ולכן לצאת ידי שמיים אני כן צריך לשלם. למי אני אשלם? לכל כהן שאני ארצה. ומי אמר שהיית נותן לו? אולי היית נותן למישהו אחר, זאת אומרת איך אתה יכול לדעת לאיזה כהן לא נתת? אבל לא יודע, כן, אתה במצב בעייתי, אז אמרו שאתה, כן, שאתה צריך לשלם לצאת ידי שמיים, ומשמע שעקרונית כן, עקרונית חל פה חיוב תשלום לפי הלישנה הזאת של ממון שאין לו טובים, וזה בפשטות הולך יותר טוב עם סוג של ממון השבט או משהו כאין זה, ולכן חל פה חיוב תשלום. מי חולק על התוספות? ערן. ערן חולק על התוספות, ערן על הריף, הוא מאוד יסודי בסוגיה הזאת, מי שלא ראה אותו אז שיקפיד כן לראות. ערן בדף ממדלת עמוד ב' בדפי הריף, מערן, זה היא בהתאם משום דבל עם המון שאין לו טובים, אין לו בעלים שיוכל לטובעו בדין, שזה יכול לומר לו, לוקן אחרי נותן לך לתן ולא לך, ותמעני, אם כן מה עיר גם מזיק, אפילו יתנו ביניו, נמי אין להם טובים. זאת אומרת, גם המתנות עצמם אין להם טובים, זה נכון, תמיד גם כשזה בן. ומשמע לידך היא כמר, כיוון דמתנות כהונה, ממון שאין לו טובים הוא, נאי דכי יתנו ביניו מחייב משום מצווה, אומר הרן, מתנות כהונה זה ממון שאין לו טובים, אין אף אחד שיש לו זכות ממונית לתבוע את הדבר הזה ממך, ולכן גם כשהמתנות בעין, למה אתה צריך לתת את זה? אומר הרן, משום מצווה. הרן אומר במפורש שמי הבעלים? מה? ישראל, אפשרות אחת, ולמה הוא צריך לתת? משום מצווה, זה אפילו לא שיבוד ממוני, זה משום מצווה, יש לו מצווה לתת את זה לכהן. כי ליתנו בעיניו, אין כאן מצווה, ולא דין ממון, אין לכך פתור לגמרי, מכיוון שכל מה שהיה לי מלכתחילה זה רק מצווה. המצווה מתייחסת רק לבעין, כשזה לא בעין אין מצווה, וממילא אין מקום לשום... אין מקום לשחיוב. בהמשך הרן בעל כוחו נאלץ קצת לשכלל את זה בסוגיה של משטר, שהרן נאלץ להגיד שאם יש דמים שנחשבים לתחליף של הממון כהונה, אז אני אגיד שהמצווה חלה גם על הדמים, והרן אומר מה לי הן מה לי דמיהן, אז המצווה כן חלה רק על הדמים. אז יש מצבים, מצב מסוים שהמצווה כן תחול על הדמים, אבל הרן חושב שאם אתה בעצמך פעלת לביטול המצווה, אז הדמים כבר לא נחשבים לתחליף של הדבר הזה, ואז זה מבטל ממך את המצווה, ואז המצווה לא חלה על הדמים. אז זה קצת מסובך להבין, וזה בתוך סוגיית משטר שאני לא נכנס אליה עכשיו. אבל עדיין הדגש של הרן זה שכל הזמן אנחנו דנים פה לא מצד זכות ממונית, אלא מצד מצווה, ולא שייך לדבר בעצם על זכות ממונית. עכשיו יש כל מיני קושיות, למשל, זה, הזכרתי קודם את הדין של מקרי כהונה לפי רש"י. לפי רש"י, מקרי כהונה, הדין של מקרי כהונה מלמד אותי שמי הבעלים? השבט, נכון? ולכן אם אחד אם כל השאר מסיחים דעתם, אז המקיר כהונה הפך להיות הבעלים. ואחרונים ציינו שהרן בגיטין אומר, מסביר ממש כמו רש"י את דין מקרי כהונה. יש דברים אחרים בדין מקרי כהונה, אבל הרן כן, הרן במקרה דווקא הסביר את זה כמו רש"י. אז יש פה קושי, וכנראה שהרן אומר שכשיש מכיר כהונה זה ממון שיש לו טובים. פה, מכיוון שזה ממון שאין לו טובים, אז ממילא אין פה בעלות, לא שייך לדבר על ממון שבט שאין טובים, וממילא כשזה ממון שאין לו טובים אז כל מה שנשאר זה רק מצווה. תיאורטית היה מקום לדבר על בעלות של השבט, אבל מכיוון שהשבט הזה הוא איזה מין ישות אמורפית שלא יכולה להופיע בבית דין ולתבוע אותי, אז ממילא זה מותיר אותי בתור בעלים, ולמה אני בכל זאת צריך לתת לכהן למרות שאני הבעלים? וזה רק בתורת מצווה. אז תורת איתה המקום לדבר על בעלות של השבט, וזה באמת בא לידי ביטוי במכירי כהונה, אבל כשאין מכירי כהונה, אז אני הבעלים ויש לי רק מצווה לתת. כן.
גם הדירה
שאפשר להגיד את מכירי
כהונה כדין, כחלק מדין המצווה, ולא משהו שהוכיח בעלות של השבט
כהונה. למה?
אבל לא.
כי אם אתה הופך להיות בעלים על זה, המכיר כהונה.
נכון, המכיר כהונה הופך להיות בעלים, כי
שיש קיום של נתינה, אפילו מישהו שהוא מכיר כמובן. והנתינה מתקיימת מאליה? טוב, אני צריך לחשוב. מסובך לי להבין נתינה, אבל ייתכן, אם אני עכשיו אולי אני אצליח. אבל זה בפשטות נראה לי יותר זכות ממונית קיימת, אבל טוב, נחשוב על זה. זה, אז יש לנו, אז דיברנו על התוספות ודיברנו על הר"ן, ויש גם שיטה של הריטב"א בסוגיה. הריטב"א במקור 10 כבר דיברנו על זה מה הריטב"א צריך להגיד מבין השוריות זה למה הריטב"א? מה?
אחד
הישראל, הריטב"א הולך עם אפשרות אחת, וזה בגלל טובת ההנאה. בגלל טובת ההנאה, בגלל היכולת שלו לבחור למי לתת, היכולת הזאת הגדירה אותו כבעלים. בעלים לגמרי על הדבר הזה. מה? כל מה שהריץ לשם בקידושין אמר, זה למדמה טובת ההנאה ממון. כן, זה הערה חשובה. זה נכון, הריטב"א חידש את החידוש הזה למאן דאמר טובת הנאה ממון, והרמב"ם פסק טובת הנאה אינה ממון. מה פוסק הריטב"א אני לא יודע, לשמחתי. אבל אז אני לא יודע מה פוסק הריטב"א, אם טובת הנאה ממון או לא, אין לי דרך לדעת. אבל זה נכון שכן, אני יכול להיות שאני צריך לחשוב עוד פעם. אני עמדתי להגיד שהריטב"א נדמה לי פה הולך לשיטתו, הריטב"א אצלנו בסוגיה, אבל אני באמת צריך לחשוב האם זו אכן שיטתו, מה הוא פוסק בשאלה טובת הנאה ממון. הריטב"א אצלנו בסוגיה אומר, ממון שאין לו טובים פירוש שלא זכה בהם שום כהן עד שיגיע לידו, ובידו ליתנה לכל כהן שירצה. אף כהן עדיין לא זכה בזה, וביד הישראל לתת את זה לכל כהן שירצה. הריטב"א פה מכניס את זה שבידו ליתנה לכל כהן שירצה, הוא מכניס את הנקודה של טובת ההנאה, ואני חושב שהנקודה של טובת ההנאה מלמדת אותו שהוא הבעלים, וזה מלמד לפי הריטב"א שהוא הבעלים. ואני חושב שהריטב"א יאמץ בשתי ידיים את הפירוש של רש"י בסוגיה. רש"י בסוגיה מה אמר? שמהסוגיה מדברת על מזיק מתנות כהונה. מי מזיק את המתנות כהונה? הישראל שצריך לתת אותם לכהן מזיק. ואני חושב שהריטב"א מאוד מאוד יאמץ את הפירוש הזה. דהיינו שאם הישראל מזיק את מתנות הכהונה, כיוון שהוא הבעלים, אז במילא הוא פטור. הוא פטור כי באמת הוא הבעלים, והוא יזיק ממון ששייך לו. אבל אם מישהו אחר יבוא ויזיק לו את זה, אם לי יש מתנות כהונה, אם לי יש עזרה לחיים וקבע שצריך לתת לכהן, ובא ישראל אחר ויזיק, האם הוא פטור או לא? בא ישראל ויזיק לי אותם. אז האם הוא חייב לשלם לכהן? זה ברור שלא. זה ודאי שרב חיסדא, אם אני לא צריך לשלם לכהן, אז למה שהוא יצטרך לשלם לכהן? זאת אומרת, די ברור לי שהוא לא צריך לשלם לכהן. אבל אם אולי הוא צריך לשלם לי? אז אני חשבתי שכן, לפי הריטב"א בקידושין, אז הוא צריך לשלם לי, כיוון שאני באמת הבעלים, והוא יצטרך לשלם לי. ולכן הריטב"א ודאי ילך עם הדיוק הזה של רש"י בסוגיה. ככה נטיתי, אבל אני באמת צריך לחשוב על זה עוד פעם. האם כל זה לא תלוי במחלוקת עם טובת הנאה ממון, ולכן יכול להיות שהריטב"א לא הולך עם זה להלכה. השעה כבר ממש מאוחרת, אז אני לא ממשיך פה את הדברים. התוספות בבא מציע, תקראו אותו עוד פעם, ואת הסיפה, אני לא קראתי את כל מקור שמונה קודם. זה שלוש שורות פה, זה לא ארוך, אבל תחזרו ותקראו את התוספות בבא מציע. התוספות הזה חולק על רש"י, חולק על מה שדייקתי בריטב"א. התוספות חושב שהפטור אצלנו בסוגיה הוא לא רק בישראל שזיק את המתנות כהונה של עצמו, אז תחזרו ותקראו את התוספות בבא מציע. המשך הריטב"א מחדש חידושים חשובים על מתנות עניים, ואני כבר לא אכנס לזה עכשיו. הריטב"א מחדש חידושים על הקדש לעניים, וכנראה שיש לו, בהמשך הסוגיה שלנו ברור שהדין של הרב חיסדא תקף גם על מתנות עניים, תקף גם על לקט שכחה ופאה ומעשר עני. זה מאוד ברור מהמשך הסוגיה. הריטב"א מחדש חידוש על הקדש עניים, וכנראה שיש לו איזשהו חילוק בין הקדש עניים לבין מתנות עניים, וצריך לחשוב על החילוק הזה שיש לשיטת הריטב"א. כבר דיברנו בקצות על זה שמתנות עניים זה הפקר לעניים, צריך לחשוב האם התוספות מסכים עם הקצות, כי התוספות אמר שיש חיוב לצאת ידי שמיים גם במי שמזיק מתנות עניים. כל זה שאלות שאנחנו לא ניכנס אליהם עכשיו. אז אנחנו בזאת נסיים. שבוע הבא אז נעסוק ב... הנושאים יהיו מאוד קשורים לדברים שדיברנו עליהם היום, אבל מתוך אחת הסוגיות של המשך הפרק, או ספק מתנות עניים או אחת הסוגיות האחרות, נראה שבוע הבא. שלכוח לכולם ולהתראות.